פודקאסטים של 103 FM. עכשיו, דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן.
איזה כיף שהצטרפתם אלינו לעוד פרק בפודקאסט דרוש כפר. דותן, מה שלומך?
ממש שמח.
אני שמחה שאתה שמח, ואני מקווה שאתה זוכר שהצעת פרק על דיאלוג.
אז דיברנו על זה שנדבר.
לדבר.
לדבר על דיאלוג, ומה את אומרת על דיאלוג? היה לך שיחות משמעותיות עם אנשי צוות?
דיאלוג שנייה, עם מי שמקשיב לנו פה. תודה שאתם איתנו ומקשיבים לדיבור שלנו, לרעיונות.
כן, הדיאלוג הוא שלנו ואנחנו לא בדיוק שומעים אתכם, אז זה לא יהיה הדיאלוג הקלאסי, אבל אנחנו מקווים שאנחנו מעוררים בכם מחשבות, תהיות, ושזה יאפשר לכם לעשות דיאלוג משמעותי עם אנשים, נשים שיקרות ויקרים לכם. אז מה בין דיאלוג לחינוך? את זוכרת שיחות אישיות משמעותיות עם מורות או מורים? מדריכות, מדריכים, בתנועה.
זהו, ישר עברתי למדריכות, מדריכים. מעניין מאוד. אתה יודע מה, אני זוכרת שיחה משמעותית שהייתה לאימא שלי דווקא, עם מחנכת שלי ביוד בית. אני גדלתי בבית מאוהב, אימא דתייה, אבא לא בעולם הדתי, דתי בדרכו שלו, אבל לא בדתי הנורמטיבי. וכילדה, זה לא היה מקובל. היום יש יותר זוגות מעורבים, זה משהו שהוא מוכר. אני איכשהו הבנתי את המסר שלא להתרברב בזה יותר מדי בבית ספר, כי הייתי בחינוך ממלכתי דתי. ובכיתה י' בית אמא שלי הגיעה לשפת הורים, ופתחה בשיחה עם המחנכת שנורא הסתקרנה פתאום לשמוע עליי ממנה, וסיפרה לה על זה שאבא לא דתי. אני לא אמשיך את מה שעלה שם, אבל הרגשתי שדרך אמא שלי פתאום יש לי איזושהי שיחה עם המחנכת שהיא אמרה לה שהיא בכלל לא מופתעת מזה. זאת אומרת, זה היה לה ברור, אני אמרתי, וואי, אני כבר כל כך הרבה שנים מסתירה את הדבר הזה, ולא, אף פעם לא פתחו ושאלו אותי על הדבר הזה. אבל שיחות אישיות משמעותיות, אני חושבת שפחות בבית ספר, יותר עם חברות, עם חברים, ובטח עם מדריכות בתנועה, בצופים.
הסיפור הדיאלוגי הוא מאוד מאוד משמעותי לתהליך החינוכי. אני לא מכיר דרך אחרת לעשות חינוך מלבד דיאלוג, ומצד שני, אני רוצה לומר שדיאלוג הוא בין שווים. וברור לי שבפני האל, בפני הטבע, המורה, התלמיד, המחנכת והחניכים, הם כולם שווים. אבל עדיין יש לנו תפקידים שונים. ומישהו נושא באחריות יותר. המורה או המורה הם המבוגר האחראי למפגש הזה, שהם אמורים שמשהו מהמפגש הזה יהיה מצמיח. ולכן, זה כאילו משחק של דיאלוג. איזה דיאלוג באמת יש בין מורה לתלמיד, אם התלמיד מחויב?
יודע שהמורה נותן לו ציונים, הוא מדווח על התנהגות שלו. יש פה היררכיה, אתה אומר.
יש היררכיה, יש מרות. זה לא באמת דיאלוג. ובכל זאת, בדומה למוסד, שאני יודע שאני מוסד ורוצה להיות כמה שפחות, בדומה להורות, שאני יודע שאני לא ההורים ורוצה להיות כמה שיותר קרוב, אני מכיר במורכבות של דיאלוג במרחב חינוכי בין בעלי תפקידים. אני יודע שזה לא באמת דיאלוג שוויוני, לפחות בתחושה של התלמיד, ולפעמים גם בתחושה של איש או אשת החינוך, ובכל זאת אני לא רוצה לפתור אותנו מהאחריות, להשתמש בכלי הדיאלוגי ככלי מרכזי בתהליך החינוכי. והיכולת שלנו להבין שזו אחת מפאות השדה החינוכי של דרך כפר, ולנסות לייצר דיאלוג הכי קרוב לדיאלוג שוויוני. אנחנו בשלב הדיאלוג, אנחנו ממש צריכים לדבר בגובה העיניים, זה חשוב לי, אבל הרבה פעמים יש מחנכים שמדברים על הדבר הזה של אני ירדתי לדבר איתם בגובה העיניים. אני רוצה לעלות לדבר איתם בגובה העיניים. או לא לעלות ולא לרדת, אני רוצה באמת באמת לעבוד על עצמי כמחנך, להיות קשוב לעמדה של הנער, להיות קשוב לעמדה של הנערה. אבל הדיאלוג הזה, הדיאלוג בינינו, בין מורה לתלמיד, הוא מושפע בצורה ישירה מאיכות הדיאלוג בחדר המורים, בין אנשי החינוך בינם לבין עצמם.
מעניין.
בין אנשי ההנהלה לבין אנשי המורים, בין אנשי החינוך לבין אנשי המשק והמנהלה. איך המורה תדבר לאישה הזו שאחראית על הניקיון של המסדרון בסוף יום? איך היא תדבר איתה ואיך היא תדבר עליה? זה מקרין באופן ישיר על איכות הדיאלוג הערכי בין התלמידים בינם לבין עצמם ובינינו כאנשי חינוך לבין הנערים והנערות שאנחנו מחנכים. ומפה אני עובר כדי לחזור לנושא של קהילה של משמעות. קהילת חינוך, דיברנו על זה שדרוש כפר שלם, דיברנו על זה שבית הספר הוא כקהילת חינוך. קהילה שמאוד מאוד חשוב שהיא תחזק את תחושת השייכות של כל אחד ואחת מחניכי הקהילה, לפתח גאוות יחידה. לחנך משמע לשייך, אמר לנו סמך יזהר. מה הכוונה? איך מחזקים תחושת שייכות? לחזק תחושת שייכות זה לזהות את היתרון היחסי שיש לכל אחד ואחת, ואין אדם שאין לו יתרון יחסי, ולאפשר לו להביא את היתרון היחסי שלו לידי ביטוי במרחב המשותף. ברגע שהיתרון היחסי שלי בא לידי ביטוי במרחב המשותף, אני יכול לפתח תחושת שייכות ואחריות על המרחב הקהילתי. ויש לי עוד תפקיד בקהילה של משמעות. אנחנו נוהגים לומר שהנער או הנערה צריכים לדעת לקבל ולדעת לתת. דיברנו על הנתינה בתיקון עולם. אבל על היכולת שלהם לדעת לקבל, ולפעמים אנחנו, אנשי החינוך, רוצים שהם יהיו רק בפוזיציה של המקבל, שילמדו. אנחנו נלמד אותם ושהם ילמדו, שיקבלו דעת, שיקבלו הרגלים, שיקבלו מיומנויות, שיקבלו ויקבלו, יקבלו. זה תוקע אותם במצב של חלש מזדמן.
הפסיבי.
אני רוצה, כמחנך, בתוך קהילה, כדי לחזק את תחושת השייכות, אני רוצה מחנכים שבאים עם חולשה. אני רוצה להיות חלש מזדמן בקהילת החינוך. זה נשמע מאיים, זה נשמע מורכב, זה נשמע קצת מלחיץ.
זה נשמע אמיתי.
אמיתי. אבל אני צריך להיות מספיק חזק כדי, ובטוח.
לחשוף את האזורים החלשים.
והקהילה, הכפר השלם, בעיקר האזור של הצוות, צריך לאפשר לי להיות בטוח, להיות מספיק חזק כדי לבוא בחולשה אל מול הנוער. ולדוגמה, המסעות שאנחנו נייצר בטיולים השנתיים, הם יהיו כאלה שלנערים ולנערות שלנו יש יתרון הרבה יותר גדול מאשר לנו. הם מסוגלים לטפס את המוחרקה, לפחות יותר ממני. והתיק על הגב, אני מאוד מאוד מתקשה לעלות את המוחרקה עם תיק על הגב, ולא כמשחק, אני הייתי צריך את אותו נער שיקח את התיק שלי ממני,
ו... יעזור לך.
יעזור לי ויושיט לי יד, ויעזור לי לדלג במקומות, לדלג. לקפץ, כמו עז, הוא יעזור לי לטפס את הנקודות שלבד לא הייתי מצליח. והוא רואה אותי מוכן לקבל עזרה. עכשיו התפקיד שלי, אם אני מחבר את הדיאלוג לקהילה של משמעות, בסוף המוחרקה, בסוף העלייה, אני אבוא אליו, אחבק אותו ואמר לו, תודה, אתה היית שם בשבילי ברגעים שהייתי צריך אותך. תודה רבה, אני לא יודע איך הייתי מצליח לטפס בלעדיך. זה משפט שהוא צריך להכיר, להפנים, יכול להיות שאני עוד אשתמש במשפט הזה, כשהוא יהיה בונקר, והוא יצטרך את העזרה שלי בהיבטים אחרים, ואני אוכל לבוא אליו ולומר לו, כשאני הייתי צריך, אתה היית שם בשבילי,
עכשיו אני
מרגיש אותך עכשיו שאתה צריך אותי.
זה מקסים, אתה יודע, כי הרבה פעמים אני חוששת לצאת לאזורים שהם יציאה מאזור הנוחות שלי, כשיש לי תפקיד, כשאני עכשיו המורה או אשת החינוך, אז לצאת מאזור הנוחות שם אותי במקום מאוד 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 בעייתי, ואתה אומר להפך, להשתמש בזה. זה קצת נותן לי שוב את הכוח, ברגע שאני יודעת שיש לזה איזושהי משמעות, ואני יכולה להיעזר בזה, אז אני יכולה לבוא הרבה יותר בקלות לרגע הזה. כשדיברת על להראות את היתרונות והחוזק של כל אחד מהקהילה, ואחרי זה עברת על האזורים החלשים, אז דמיינתי פאזל. פאזל שבו לכל חתיכה יש את החלק של המגרעת, האזור החסר שלנו, ויש גם את האזור של היתרון. ואנחנו נצמדים אחד לשני דווקא בזכות האזורים האלו של החיסרון והיתרון.
זה מקסים הדימוי הזה, כי זה בעצם, אם את לוקחת פאזל כזה שאת מתארת, עם יתרונות וחסרונות, עם מגרעות ובליטות, ואת מאחדת אותם את החלקים, את מרגישה שהוא מחזיק, הוא יציב.
יש שם דבק.
יש פאזלים שאין בהם מגרעות, שהם קצת יותר קשים להרכבה, אבל הם רק ריבועים. ואני צריך לסדר את הריבועים בצורה, על פי ההיגיון של התמונה.
נכון.
אבל מה קורה לפאזל הזה? הפאזל של הריבועים, אם אני עכשיו אתן לו מכה, הוא יתפזר לכל עבר. אני כבר לא, אין שום דבר שמחזיק אותו. הפאזל הזה שמכיל שונויות, יתרונות וחסרונות, מחזק את תחושת המשמעות של כל יחידה, שהיא מחזיקה את התמונה השלמה, ואז אני אוכל לשחק איתו על, על השולחן. אני אוכל להזיז אותו, והוא עדיין שומר את צורתו. כמובן, כמו כל דבר, במידה. יש ליהודה עמיחי שיר מקסים, שנקרא שעת החסד. ואני חושב עליו הרבה בהקשר של קהילה של משמעות. פעם חשבתי שאפשר לפתור כך. כמו אנשים שמתאספים בחצות בתחנה, לאוטובוס אחרון שלא יבוא. בתחילה מעטים, אחר כך עוד ועוד. זו הייתה הזדמנות להיות קרובים זה לזה. ולשנות הכל ולהתחיל יחדיו עולם חדש. אך הם מתפזרים. שעת החסד עברה ולא תשוב. כל אחד ילך לדרכו. כל אחד יהיה שוב אבן דומינו עם צד אחד פתוח, למצוא לו תואם חדש, במשחקים שאין להם סוף. מרגיש לי שקהילה של משמעות לא יכולה להיות שעת חסד של תחנת אוטובוס, שכולם מתפזרים לבלי שוב. זה צריך להיות איזשהו פרק זמן משמעותי, שמחזק ומאמן אותנו בכל מיני דברים, שהם כמובן אמורים לבנות את החוסן הרגשי והחינוך הערכי שלנו. כן, נתפזר בסוף י' ב', עם צד אחד פתוח, אבל הזמן הזה שלנו ביחד הוא חייב להיות ממומש לכדי משהו לטובת הפרט ולטובת הקהילה. והכלי המרכזי, שהוא בעצם יוצר את ההקשרים בין כל הפרודות שמרכיבות את הקהילה, זה הדיאלוג. ומפה אני רוצה לחזור לעניין הזה של הדיאלוג, איך מייצרים דיאלוג משמעותי בסביבה היררכית. זה אתגר גדול. קחי למשל שיחה עם נער שמגיע, אם מפנימיה סוף שבוע, נערה שחוזרת מבית ספר, היי נשמה, איך היה היום?
בסדר.
ו?
היה בסדר, מה?
מה, היה משהו מיוחד היום בבית ספר?
למדנו, אחלה הפסקות, היה לי בסדר. איך לך? זה עוד טוב אם אני שואלת איך לך, נכון?
מה זה, את לא מתבגרת, את זקנה, סליחה.
סבתא.
מה זה איך לך?
אבל זו שיחה ש...
את ממש הוספת מילים שהרבה הרבה הרבה מעבר לזה.
למילון.
למה שקיים בשיחה, כאילו, היי, ביי, כיף, סבבה, חפרת. ואנחנו רוצים קשר. אז או שנקליט את עצמנו בסרטון טיק טוק, שנספר מה שלומנו, ואז הם יראו ויגיבו, אבא תעשה בושות, אבל אנחנו צריכים להתאמן בדיאלוג משמעותי. ואנחנו בחרנו לעצמנו את השיר המקסים, הייתי פעם ילד השדה, כדי שנדע את כללי הדיאלוג.
אוקיי, זה טוב, כי באמת אחד החששות של אנשי חינוך, מדריכים, מורים, זה איך אני ניגשת לרגע הזה, ואיך אני מחזיקה אותו ליותר מ-2-3 דקות.
אז בכל דיאלוג עם מתבגר, תזכור שהיית פעם ילד.
הייתי פעם ילד השדה, אף פעם לא בוחר, ורוצה הכל לשכוח. לראות את העשר שגדל, איך נחל מתפטר, ובתוך חלום לשכוח.
תזכור את זה, תחזור להיות הילד שאתה. תחזור, אפילו תשב בכיסא שלו. הרבה שיחות משמעת, ישבתי אני בכיסא של הנער, והושבתי אותו על הכיסא שלי, על כיסא המנהל. ומשהו זז שם, הם בדרך כלל נכנסים בעצמם הרבה יותר חזק כשהם יושבים על כיסא המנהל, ואני צריך להרגיע אותם.
ממש פיזית,
פיזית, ממש פיזית. כאילו הם ישבו שם, ומה, אני עכשיו אתה, מה אתה עושה איתי, אני הנער שעשית. המשחק הזה, הייתי פעם ילד, אני חוזר להיות הילד הזה. וזה, קודם כל זה מבלבל, ובלבול זה מעולה. זה הפרת איזונים, בוא נתחיל לצמוח באזור הזה. אבל אני חייב לחזור למילה פעם. זה שהיה לנו פעם איזה מקרה מצער, נער שחזר משבעה אלימו, ובחור אחר, זה היה יום יומיים, אחר כך הם רבו על איזה שטות בחדר הזה, והבחור הזה קילל אותו, יבן, לא עברו שתי שניות, מהירות האור, והוא חטף אגרוף בפרצוף.
מגיע... הוא קילל את אמא שלו שנפטר.
הוא קילל את האמא ש... מגיע אליי המדריך, והוא אומר לי, תכלס, אני הייתי עושה אותו דבר. הוא הייתי פעם ילד, והוא נשאר ילד. אמרתי לו, אוקיי, בכללי הדיאלוג, אני מקווה עכשיו שעשית שיחה אישית עם הנער, שלא בחר להקות, הוא התפרץ אצלו המכה הזאת, זה לא תקין, בטח שהנער שקילל זה לא בסדר, והשיחות שעשית איתם, הן צריכות להיות כאלה שזוכרות שהיית ילד, אבל עכשיו אתה מבוגר משמעותי בתהליך חינוכי, אתה חייב לעזוב את כיסא הילד, ולחזור לכיסא המחנך, ולהביע איזה, לשאול שאלות של... האם יש דרך אחרת לבטא את הכעס? האם אלימות היא דרך לגיטימית לבטא כעס?
האם ככה אני רוצה לראות את עצמי בעתיד?
ובהקשר הזה, אפילו השאלה, אם זה היה גדול עליי והתפרצתי, אוקיי, אני לא שופט, אבל מה צריך לעזור לך שבפעם הבאה לא תתפרץ באלימות? כאילו, אני כן מבין את ה... אני יכול להבין סיטואציה ולא להסכים. ולכן הייתי פעם ילד השדה, הייתי פעם ילד. חזרתי להיות ילד, זה היה פעם, עכשיו יש לי תפקיד. עכשיו, מה עם מרכיבי הדיאלוג מבחינתנו? המילה שדה, היא אומרת לנו, שקט, דיבור והקשבה. לשקט יש תפקיד בשיחה. אנחנו, אני רוצה לדבר איתך שלומית, אנחנו נדבר, אבל לפני שאנחנו מדברים, אני רוצה שנחשוב ביחד, ואני לא מדבר עכשיו על שיחה שהיא כתוצאה מבעיית משמעת, זה דיברנו קצת בתהליך הדממה ועל התיקון, כשדיברנו על תיקון הלב. אני רוצה שיחה של...
היכרות.
היכרות. אני רוצה שיחה של שוטף, לשמוע מה קורה. שיחה שמחזקת קשר. תשמעי, אני הייתי רוצה לשמוע מה את חושבת על השבועיים האחרונים, היו אצלנו בבית ספר כל מיני דברים, כל מיני תופעות, או במדינה קרו, או בעולם. מעניין אותי לראות מה את חושבת על זה, אבל בואי רגע אחד, כל אחד מאיתנו קצת.
ניקח רגע לחשוב.
30 שניות של שקט. זה המון למתבגרים, זה המון. אבל זה גם קשור ליכולת להיות באינטימיות, ברגע אחד של התכווננות, ולא פולטים. יש איזה רגע אחד שלפני שאני מדבר, משהו עובר דרך איזה מסנן מסוים. זה מאוד משתנה באיכות הקשר.
צריך להרגיש מאוד מאוד בנוח, כדי לאפשר לשתיקות.
לשתוק מעט ביחד, זה לא פשוט. אבל אני חושב שצריך להתאמן. אז השקט יש לו תפקיד.
אגב, יש גם רגעים שתלמידים, אנשים יכולים לדבר, ואנחנו יכולים לקלוט שיש עוד איזשהו משהו מעבר. והשתיקה רגע מאפשרת, אם אנחנו רק נאזין, ולא כל הזמן יהיה בעמדה של לשאול או להביע את דעתנו, אנחנו נגלה פתאום עוד ועוד רבדים, לאפשר למעמקים יותר להתגלות.
נכון מאוד. הדלת, השדה, שקט, דלת זה דיבור. עכשיו, דיבור... הוא צריך להיות מקויל על התדר, שהבר שיח שלי, בת השיח שלי, היא ואני על אותו תדר. כי אם אני מדבר ב-103 FM והיא ב-AM, אנחנו לא נפגשים. ואת יודעת כמה פעמים יצא לי כרכז, כמנהל, לשמוע מדריך שבה הייתה לנו שיחה מעולה. אמרתי, אוקיי, מה היה בשיחה? אמרתי לו את זה, ואמרתי לו את זה, ואמרתי לו את זה, ואמרתי לו את זה, ואמרתי לו את זה, והוא הבין. אמרתי לו, מה מעולה בשיחה הזאת? איך אתה יודע שהוא הבין? ואפילו היה לי איזה דימוי שלא כל הצוות אהב אותו, שהרבה פעמים זה קורה הרבה בשיחות משמעת, שאתה כמו מסעית זבל, שבאה ברוורס, הופכת את כל הזה לתוך הבור ספיגה, הופכת את כל...
שופכת.
שופכת את הכל... אפילו לא בודקת אם זה בתוך הבור או לא בתוך הבור, מורידה את הארגז של ה... וממשיכה לנסוע. זה לא דיאלוג, זה מונולוג לא מוצלח. יש מצבים שנוער וילדים צריכים לשמוע מונולוגים. הם חייבים להיות מתומצתים, ממוקדים, ואחריהם חייב לבוא דיאלוג אם אנחנו רוצים, שיש שם איזה משהו שיפנימו אותו. כאילו יש רגעים כאלה. הדיבור חייב להיות דיבור על אותו תדר ובמידה. יש כל מיני מאפיינים תרבותיים. הייתה לי איזה חניכה יוצאת אתיופיה, שהיא אמרה שהיא הגיעה מאוחר בלילה, יום שישי בלילה אחרי מועדון, והיא הולכת על בעונות ככה, פותחת את הדלת, שהאימא לא תתעורר, ושאף אחד לא זה, ואז איך שהיא כאילו סוגרת את הדלת, משוכנעת שהיא עוברת ליד החדר של ההורים בשקט, היא שומעת דבר כזה, צקצוק. ואז שאלתי אותה, אוקיי, ומה זה עושה לך? אני רוצה לקבור את עצמי, היא ביטאה בצקצוק הזה, שאני לא בסדר, ושהיא לא יכולה לסמוך עליי, ושאני שוב אולי מאכזבת, לפחות מבחינתי. עכשיו, באה נערה כזאת לשיחת משמעת אצל מורה או מורה, את בטוחה, את יודעת מה עשית? את יודעת מה השלכות של מה שאת עשית? את כאן בבוקר, את עשית את זה, את עשית את זה ואת זה ואת זה ואת זה.
כשהיא בקודים התרבותיים שלה, רק הציקציק שלה, הקטן
בקוד
הזה.
בקוד שלה, ואת יודעת מה? אולי לא רק שלה. דיבור נכון. מדויק, ממוקד, קצר.
אפילו מבט לפעמים.
מאפשר לי לשאול את עצמי ולעורר אצלי דיאלוג פנימי, ביחס למה שקרה. וזה משהו בעיניי שהוא הרבה, הרבה יותר דרמטי. ואם אנחנו נעבור אל ההי, אז יש לנו שקט, דיבור והקשבה. הקשבה זה דבר אקטיבי, זה לא דבר פסיבי. אני, בשביל להקשיב, אני צריך לעבוד על שפת גוף מקשיבה, אני צריך להיות בהאזנה. ואם אני מתקשה, או הנוער מתקשה לקלוט שפת גוף של הקשבה, אז אני אשתמש בדבר הזה שאני לוקח את הטלפון בהתחלת השיחה, ואני מחבא אותו. או, זה הגזמתי לגמרי לחבות את הטלפון. אבל אני מרטיט את הטלפון, ואני אומר, רק אם יהיה משהו דחוף, אני אענה.
ושם אותו בצד.
אני עובר להקשבה אקטיבית. מאוד חשוב לי לשמוע אותך. עוד דבר בהקשבה אקטיבית, כשאת אומרת משהו, אני שואל אותך, איך היה, או מישהו יצבן אותך היום, ואת מתחילה להסביר לי, כן, אתה הצבנת אותי, כן? אתה יודע מה? ככה וככה 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 וככה. עכשיו, הקשבה פעילה זה לקחת את מה שאת אמרת לי, בעצם את אומרת לי, שבזה שאני לא הקשבתי לך, או בזה שהרמתי עלייך את הכל, אני פגעתי בך, זה מה שרצית לומר, ויש לך את האפשרות להגיד לי כן או לא. זאת היא הקשבה פעולה, התרגיל הזה שאני משקף לך, והדיאלוג האמיתי, הוא יעבור דרך השדה. הוא יעבור דרך המסגרת, הייתי פעם ילד. אני חוזר לילד שהייתי, אני זוכר שזה פעם, יש לי את שלושת המרכיבים האלה, ועיקרון ההדדיות בדיאלוג הוא המשמעותי ביותר. אתה לא תשמע אם לא תשמיע. זאת אומרת, היכולת...
תספר קצת מעצמך, לייצר כן. משהו שהוא טיפה כן. יותר אינטימי גם, שמכניס גם למה שאני עברתי.
היה לי מדריך שהגיע אליי, שאני כאילו ניהלתי, לא כחניך, והוא הגיע אליי, אומר, תקשיב, אני מפנה בלוז, 20 דקות, חצי שעה לשיחות אישיות עם החניכים, ואני לא ממלא 4 דקות, ואני כבר, כאילו הם כבר, נו מה, חפרת, מה, כאילו אני לא מצליח להוציא מהם שום דבר. ולרגע אחד אמרתי לו, תקשיב, שנייה, הבן שלי, אנחנו לא מצליחים להשאיר אותו בגן, כאילו כל בוקר אנחנו משתגעים, וזה כאילו דופק לי את כל היום, אנחנו ננסים לשים, וזה כאילו אנחנו חייבים עכשיו לתת, הפרידה בבוקר היא קשה ממש. וגם אני וגם אשתי צריכים את הבוקר הזה, זה כבר גם יש עוד ילדים, וגם צריך להתחיל את העבודה וזה. והוא תוך שניות, מה גם לכם? עכשיו הוא התחיל לספר לי על האתגרים שלו בגידול הילדים. ואז עצרתי אותו ואמרתי לו, א', באמת יש לי אתגר עם הילד שלי, שלא תחשוב שזה היה תרגיל בדיוני. לא בדיתי שום דבר, זאת אומרת, באמת יש לי את האתגר הזה. אבל מה שקרה פה צריך לקרות. אתה לא, אל תצפה מהם לפתוח את סגור ליבם, אם הלב שלך הוא רק אטום בתפקיד. אתה רוצה לשמוע, תשמיע. תהיה קשוב, וגם כשאתה משמיע, בלנס.
לא להציף יותר מדי.
כאילו בשם האותנטיות אנחנו עשויים לפעמים לספר להם כל מיני סיפורים שהם בכלל לא רוצים לשמוע, והם אפילו מערערים. מערערים להם, מה אתה עכשיו, מה עכשיו נפלת עליי?
זה שוב, מי במרכז פה בדיאלוג, מה המטרה של השיחה? לחזק את הקשר גם כדי לתת מקום למתבגר להביא את עצמו.
עכשיו אני לבד, אוכב ברגעים שנשארו, שעוד רוצים לגעת. רחוק מן השדה, אני עוד מחפש את השבילים,
אני רוצה להגיד שלי אחד הדברים שהרבה פעמים עוזרים בשיחות כאלה זה קצת משחוק. קצת להשתמש בכל מיני אמצעים שעוזרים לנו, כמו קלפים של שיחות אישיות, שיש בהם אלמנט גם שלא רק אני מובילה. יש פה אפשרות לבחור, כל אחד מרים קלף עם שאלות, וזה יכול להיות סביב חגים מסוימים או תקופות, אם אנחנו עכשיו ב-י"ב ואנחנו לקראת סיום, אז ממש קלפים עם שאלות מעניינות שיכולות לקדם את השיחה, ואז גם אני מחויבת לענות, וגם התלמיד או התלמידה שאיתי מחויבים לענות, כי זה חלק מהמשחק כאן, יש פה הדדיות, יש פה משחק קצת והרפתקה ובחירה, זה הרבה פעמים עוזר לנו.
אני חושב שזה מקסים, והיכולת הזאת היא לבוא פתוח, ואני רוצה לומר, שיש אנשי חינוך שהשיחה האישית זורמת להם בצורה הרבה יותר טבעית, ויש כאלה שיותר קשה להם בשיחות אישיות. אפילו בכלל, אנחנו בני אדם שונים. המרחב הזה של להיות עם עוד בן אדם אחד, בחדר סגור, בדיבור, הוא מרחב שיש כאלה שממש מלחיץ.
שיכול להיות מאיים, נכון.
אי נוחות.
זה גם תלוי המבוגר שמנהל את השיחה, וגם התלמיד או התלמידה שיש מולי, יש תלמידים ששיחה יכולה לקלוח, ויש תלמידים שפחות.
בדיוק. זה לא רק המבוגר והתלמיד, זה גם החיבור. זאת אומרת, גם אני, בן אדם שבדרך כלל מדבר, אין לו בעיה לנהל שיחה, יש אנשים מסוימים שהכישרון שלי לנהל שיחה לא מצליח לבוא לידי ביטוי מולם. כי הם פחות מעריכים את היכולת שלי, את ההומור שלי, את הדרך שלי לדבר דברים. ולכן, הכלי שדיברת עליו, על הקלפים, על המניפות האלה, ששנינו בהדדיות, אנחנו נחלוק ונספר, אז זה כלי שהוא יכול לעזור לכל איש אשת חינוך, ואולי אפילו לנו כהורים, ברגעים כאלה שהיינו רוצים לנהל שיחה משמעותית, אבל דרך המשחוק אפשר יהיה להגיע. יש כל מיני משחקים, ובהשראתם, גם אנחנו פיתחנו הרבה מאוד...
נכון, לכל מי שירצה לדרך כפר, יש הרבה
כלים.
קלפים שעוזרים להתקלף קצת, במידה שמתאימה לכל אחד.
אז המידה, כמו כל דבר, אנחנו צריכים למדוד אותו. אנחנו בעצם...
אתה רוצה קצת לסגור.
כן.
אני אגיד לך משהו שהתחדש לי תוך כדי השיחה. כי דיברנו על קהילה של משמעות, ודיברנו על הנושא של דיאלוג, ואני חשבתי כל הזמן על המקום של הפרט. איך בחברה בימינו אנחנו מאוד מאוד מקדשים את המקום של הפרט, ומתאימים דברים אישיים לתלמידים, ועושים גם שיחות אישיות שאנחנו לא הכרנו כתלמידים, כי זה לא כי המורים שלנו לא היו טובים, הם היו מצוינים חלקם. אבל זה לא היה בנורמה, והיום שיחות אישיות זה חלק מהדבר, כי הפרט הוא במרכז. ובתוך הדבר הזה אני מצאתי תוך כדי השיחה את האיזונים האלו, בין הפרט לבין הקהילה, להיות חלק.
אני חושב שאם אנחנו מסתכלים בראייה כוללת, על התפיסה שעברנו, על המסע שעברנו ביחד.
בכל הפרקים שלנו של הפודקאסט.
התחלנו מהנחות היסוד של התפיסה. עברנו דרך ציר הזמן, העבר, עוגנים בעבר, עוגנים בעתיד. דיברנו על ארץ ושמיים. דיברנו על תיקון הלב ותיקון עולם. דיברנו על מוסד, על מזעור מאפיינים מוסדיים ועל ייצוגים אמינים של שלמות הורית. וכאן אנחנו מדברים על קהילה של משמעות ועל איכות הדיאלוג. ובעצם יש לנו איזשהו מסע דרך תפיסה שיש לנו עוד הרבה מה לחלוק ולשתף, ואנחנו גם מזמינים לחלוק עלינו כדי שנלמד מהדברים שאנחנו עדיין לא יודעים או שאנחנו יודעים ואולי טועים. אני חושב שהמצע הרעיוני של דרך כפר מאפשר לנו כמחנכות, מחנכים, הורים באשר הם, מנהיגים חברתיים, לבחון את המנהיגות החינוכית שלנו, ולעשות עוד על מנת שיהיה יותר טוב.
הלוואי. אז תודה לכם, תודה שהייתם איתנו. מקווה שבאמת חלקתם על מה שנאמר פה מדי פעם, ואתם מוזמנים גם לחלוק ולשתף את הפרקים האלה עם מי שתרצו.
דרוש כפר, בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. הפודקאסטים של 103 FM.